שלום לכולם. סליחה על האיחור. יש איזו תקלה טכנית שבזכותה אנחנו לומדים מהחומש. עדיף מאשר מאיזה דף. יכול להיות שיגיעו דפים בהמשך, נראה. אבל אין ספק, הכי חשוב זה התורה. כל קטעי הקישור הם רק שוליים. פרק א' בדברים, יש מצד אחד אפשר להגיד ברכה מיוחדת שכתובה בפסוק י', אומר משה רבנו, השם אלוקיכם ירבה אתכם וינחם היום ככוכבי השמיים לרוב. שפע של טוב, כך בעצם לכאורה. ועוד נוסף על כך, השם אלוקי אבותיכם, יוסף עליכם ככם, אלף פעמים יברך אתכם כאשר דיבר לכם. סוף סוף מישהו מברך, סוף סוף מישהו נענה לאתגר הזה, של ברך אותי, ברך אותנו, השם, אומר משה רבנו, יוסף עליכם ויברך אתכם. הוא מקור הברכה, הקדוש ברוך הוא. אבל בפסוק י' ב' כתוב לכאורה קצת אחרת. איכה אשא לבדי, תוככם ומעשיכם וריבכם. המילה הזאת, מילת המפתח בימים האלה שבין המצרים, במיוחד המגילה שנקראת על שם המילה הזאת, מגילת איכה, כפי שנהוג לקרוא אותה, ללמוד אותה בתשעה באב. מה מקומה של המילה הזאת כאן? מאוד תלוי במילים תורככם ומעשיכם וריבכם. מי שיש רש"י מתוך החומש רואה תורככם מלמד שהיו ישראל תרחנים. אני לא יודע איזה מילה יש על זה היום, אני מעדיף לא לדעת, אבל מה שכתוב כתוב ברש"י. היה אחד מהם רואה את בעל דינו נוצח בדין, שהצד השני מצליח בדין, אומר, יש לי עדים להביא, יש לי ראיות להביא, מוסיף אני עליכם דיינים. זה תורח גדול, זה עיכוב מבירור האמת. תורחכם, מסעכם, זה אפילו צד מסוים של יותר חמור, אפיקורסים, הקדימו של לצאת אמרו, אומר רש"י, מרא בינם לצאת, אחר לצאת, אמרו מרא שלא לצאת, זה גם ביטוי של איזה סוג של ביקורתיות בלתי נלעת. וריבכם מלמד שהיו רוגנים. אני גם לא יודע בדיוק את המילה הזאת היום, אבל זה משהו שהוא לא ביטוי כל כך חיובי. איך נפרנס את שני הפסוקים האלה? שלושה בעצם. שם אלוקיכם ירבה אתכם, אינכם היום, כוכבי השמיים, ועוד נוסף על כך, אוסף עליכם, לבין פסוק י' ב', איכה אשא לבדי, תוככם ועשיכם וריבכם. ואולי זה חלק ממשמעות המילה איכה. כלומר, זה לא רק מילת צעף, זה מילת פער. יש פער עצום בין אינכם היום כחובי השמיים לבין תוככם, מעשיכם ורווחיכם. כי הביטוי בפסוק י' שם לוקחם הרבה אתכם, הוא לא אומר בהכרח כמות. לא בטוח שחזון אחרית הימים שנהיה רבים כמו הסינים. לא בהכרח. הביטוי ריבוי הרבה אתכם בעברית מקראית, לא פעם פירושה של המילה הזאת איכות, לא דווקא כמות. שם אלוקיכם עשה אתכם מיוחדים. למשל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, יותר מדייק, מוציא אותו החוצה מהאוהל, ואומר לו, תבא את השמיים. הוא ראה הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. מה ברור שאם תוכל לספור אותם? לכאורה כמותית. ואז כתוב, אם תוכל לספור אותם, ואומר לו, כה יהיה זריך. הפעולה הזאת, שהקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם החוצה, פרשת לפי חז"ל, ורש"י בעקבותיהם, צא מהצטגננות שלך. לעולם לא תוכל להבין מי זה עם ישראל, מה מהותו, אם תשתמש בדמוגרפיה, בסטטיסטיקה, בפרשנות אנושית, לעולם לא תוכל. צא מהצטגננות שלך. הביטוי כוכבי השמיים זה משהו שהוא למעלה, אבל הוא לא מובן. כי הוא גם יכול להיות למטה. כלשון חז"ל בגמרא במגילה, כשהם עולים, עולים עד הכוכבים. כשהם יורדים, יורדים עד האפר. איזה סוג של מורכבות כזאת בין הקצוות. צודקת המילה איכה. איך יכול להיות שמשהו שהוא כל כך גדול, כל כך איכותי, מקבל ברכה אלוקית, ובסוף נופל ויורד. בתיאור של הגמרא בכתובות, רבן יוחנן זכאי פוגש בתוך תקופת הרעב הנוראה של המצור על ירושלים. אישה שהייתה ממשפחה עשירה, ועכשיו היא מלקטת, מנסה ללקט גרנים של חיטה מהגללים של בהמות של אומה שפלה. בוכה רבן יוחנן זכאי ואומר, אשריכם ישראל, כשאתם עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בכם. כשאתם לא עושים רצונו של מקום, אתם נמסרים ביד אומה שפלה, ולא רק ביד אומה שפלה, ביד בהמתם של אומה שפלה. אז שואל המרשה בצדק, אז למה אתה אומר אשריכם? כן, למה אתה אומר אשריכם? האשריכם הוא לא המצב הנפילה. הוא על זה שמהותית הקשר שלכם, שנשמתכם עם התורה, הוא כל כך אמיתי ועמוק, שבלי תורה אין לכם חיים. אתם יותר גרועים מבהמות. אז על כל המציאות הזאת, אומר רבן יוחנן זכאי, אשריך. ואולי זה פתח להבין את משה רבנו. הוא לא מתחיל מהנפילה, מהירידה. נכון, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. אבל הדבר הבסיסי זה הבנת הפער. כי אם יש פער, אין יוש. העם הזה, בליבו, במוחו, אלפי שנים נושא את התקווה להיות עם חופשי בארצנו ולבנות בית המקדש. לכאורה מצד הסטטיסטיקות והדמוגרפיות ושאר חשבונות אנושיים, היה מקום להתייאש. לכאורה אין לזה תקדים לתקווה הזאת. אבל זה לא מתחיל בנו. זה לא מתחיל מהשכל שלנו. זה מתחיל בקדוש ברוך הוא. הוא הרבה אותנו. הוא עשה אותנו מיוחדים. מיוחדות כזאת, שאם לא נעכל אותה נכון, לא נפעל בה נכון, אז תורככם ומעשיכם ורווחכם. כל הגדול מחברו. יצרו גדול ממנו. המשיכה כלפי מטה, ככל שיש משיכה כלפי מעלה, כך לפי החוקים שאחרי השם חקק בטבע, יש, עלול להיות מצב שבגלל המשיכה כלפי מעלה, נוצרת משיכה כלפי מטה. זה לא הכרחי, אבל זה אפשרי. אפשר ליפול. ועל זה הצער הגדול. ועל זה החיסרון הגדול. הנה תראו הדפים, הגיעו, ברוך השם, תודה רבה לעידו. בבקשה גם לעזרת נשים. אותיות קצת קטנות, ננסה בכוחות משותפים לפצח את המקורות. הפסוקים שדובר עליהם נמצאים בפסקה 2, בסוף הפסקה. השם אלוקיכם ירבה אתכם, יברך אתכם, ואיכה אשא לבדי. אולי כחלק מהבירור הזה של הפער, אפשר להמשיך, או יותר מדויק, להתחיל את דברים פרק א'. עדיין אפשר להשתמש בחומש, ומי שכבר קיבל דף, אפשר לקרוא גם מהדף. אלה הדברים, אומר הכתוב, אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר ידיהם, במדבר, בערבה, מול סוף, מול פרן, בין פרן ובין תופל, לבן וחצרות ודיזה. מה פירוש אלה הדברים? איך הסתיים פרק למדבר ובמדבר? זה מופיע בפסקה הראשונה. אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה השם ביד משה לבני ישראל בערבות מואב על ידי יריחו. המצוות ניתנו למשה בסיני. פה כתוב ציווה השם ביד משה לבני ישראל בערבות מואב. מתחדשת מתוך התורה בלי שינוי בתורה, מתחדשת מדרגה חדשה ביכולת שלנו לקלוט את התורה. יש גודל וכדאי לנסות לפענח אותו, וכאמור, איפה שיש גודל גם עלולה להיות נפילה. הגודל הזה יש לו שתי פנים. נתחיל בזאת שמסיימת את ספר במדבר. כתוב, כאשר ציווה השם את משה, פסוק י', כן עשו בנות צלופחד. מה ציווה השם את משה? השם אמר למשה, צווה על בנות צלופחד, לטוב בעיניהם תהיה לאנשים להתחתן עם מי שהם רוצות. ואחר כך כתוב, אך למטה משפחת אביהם תהיה לאנשים. כמו להגיד, תעשו מה שאתם רוצות, אבל אני אגיד לכם מה לעשות. זה לא הכוונה. כי מה כתוב כאן? כאשר ציווה השם ואז היה צריך להיות כתוב, ותהיינה מחלה, תרצה, חוגלה, מלכה ונועה, בנות סופחד, לטוב ביניהם, זה מה שציווה השם. לפי הגמרא ובבטרה, מה שכתוב כאן, זה עצה טובה, לבני דודיהן, לנשים. יוכלו לדחות את העצה. אבל הם עשו כאשר ציווה השם. כי הם לא רצו שוויון, לא רצו זכויות, הם לא רצו ירושה. אבל בגלל שאבא שלהם מת, הם רצו להקים שם למת, רצו לכבד זכר אביהם. הם רצו נחלה בארץ ישראל שתהיה קרובה לשם שלו. אם הבן היה לו בן לצלופחד, הוא היה יורש. אבל הם יודעות שכשאין בן, הוא לא יורש, אין ירושה. אם אין ירושה, לא תהיה נחלה על שם אביה. לכן, הם מבקשות נחלה. אבל באמת, אם הם תנסנה לבני שבט אחר, אז הנחלה תעבור לשבט אחר. שוב, לא תמלנה את בקשתה, ולא תהיה נחלה על שם אביהם. לכן הם עושות הטוב בעיניהם. מה ששם אומר, להגון שביניהם. מי הוא? זה שעל ידו, הנחלה תישאר קרובה לשבט מנשה, לאבא שלהם. ולכן כתוב שהם עשו כאשר ציווה השם. ואולי זה פתח להבנת המילים, פסוק י' ג' אלה המצוות והמשפטים. זה כבר לא חוקים. יכול להיות שהקשר שמתחדש עכשיו בכניסה לארץ בין תורה לבין עם ישראל הופך להיות קשר של חיים. שכשאומרים ומצווים לאדם לטוב בעיניו, הוא מכוון את העיניים שלו לטוב האלוקי. לכאורה פחות חוקים, יותר משפטים, יותר עם היגיון שיכול להתאים לבני אדם. אנחנו לא מציעים מצוות. עמד אתמול הרב הראשי לישראל הרב לאו בכינוס הרבנים פה בירושלים לחיזוק מעמדה של הרבנות הראשית. הוא אמר, אנחנו לא רוצים ולא יכולים לחדש מאומה. זאת התורה כפי שניתנה בסיני, בערבות מואב, בכניסה לארץ, נשארה איתנו בגלות, חוזרת איתנו הבית. אבל החידוש בנפש, מה יכולה להיות מידת הקרבה שלנו לתורה? זה יכול להשתנות, זה יכול להתחדש. ואולי זה חלק מפסקה 2. מאלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, כמו שממשיך הכתוב בפסוק ה', פסקה 2. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. שלוש פעמים בתנ"ך כתוב המילה, כתובה המילה הועיל. בהושע הועיל אחרי צו, הלך אחרי צו, שזה המצב של תורככם עושהכם, של ללכת אחרי חלילה עבודה זרה. הועיל השם לעשות לו אתכם לעם, זה בשמואל. הועיל משה בארץ התורה, זה בדברים פרק א'. אומר בעל הטורים, אחד הראשונים, בנו של הראש, בין כך ובין כך נקראים בנים. בין הועיל אחרי הצו, הלך אחרי צו, הלך אחרי עבודה זרה. בין הועיל משה בארץ התורה, תמיד הועיל השם את לעשות אתכם לו לעם. גם כשהקדוש ברוך הוא הגלה אותנו ואת אבותינו, גם כשהייתה מידת הדין מתוחה, לא נפסקה אהבתו, לא נפסקה בחירתו בנו, ובעצם בעומק השוכן איתם בתוך תורתם. אז זה קודם כל נשים סוגיית הפער. עכשיו אומרת התורה, איזה תורה באר משה? באר משה את התורה הזאת. שם אלוקנו דיבר אלינו חורב לאמו. רב לכם שבט בהר הזה. מה הפירוש? כל ימינו אנחנו רוצים להיות קרובים להר הזה. למה רב לכם שבט? פנו עשו לכם לאן? הר האמורי, ערבה, הר שפלה, נגב, ארץ הכנעני. זה התחליף להר אלוקים חורב. הרי נתתי לפניכם פסוק ח' את הארץ. בואו רשו את הארץ. של תודה. אשר נשבע השם לאבותיכם. האם ירושת הארץ והנסיעה אליה, זה לעומת זה, חלילה באר משה את התורה, או תיכנסו לארץ? זאת הכוונה. אומר מרן החידה, פה בפסקה 11. השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב לאמור. על פי מקורות קודמים, הוא אומר ככה, כשנכנסה לארץ ישראל, נכנסנו לארץ ישראל, בטלה המודעה. בהר סיני, לפי הגמרא משבת, היה לנו תחושת כפייה. והתעצבו בתחתית ההר. וטענת הכפייה גורמת להתחמקויות. אדם אומר, לא קיבלתי מרצון, לכן אני מתרשם. אבל מי הרגע שנכנסים לארץ ישראל? פוטנציאלית אפשר לקבל את התורה מרצון. אין הכרח שתהיה כפייה. שוב, לפעמים רצון מוביל להיות כוכבי השמיים. לפעמים רצון מוביל לתוככם ומעשיכם. יש פער. והמודעות לפער עשויה לתת כוח להתמודד איתו. לא לתת לו להיחז בנו. לא לתת לנו להתייאש ולצמצם את הפער. אבל יש פוטנציאל חיובי. להכיר בו שהכניסה לארץ לא מחייבת כפייה תרקקית. זה חידוש עצום בהופעת התורה. זה יכול להיות עיקר התיקון שיביא בסופו של דבר לבניית בית המקדש. שהתורה הופכת להיות חיים. והתיקון הזה יש לו מזוויות שונות, כפי שנאמר קודם. גם במסכת שבת, אני נמצאת פה בפסקה 8. דוגמה לפער. הכתרים שקיבלנו במעמד הר סיני. מלאכי חבלה הורידו לנו בעקבות חטא העגל. עלינו בהר סיני ככוכבי השמיים. נפלנו, נפל העולם עמנו בחטא העגל. אומרת הגמרא, זה יחזור. אמר יש לקיש, סוף פסקה 8. עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירם לנו, שנאמר, עובדוי השם ישובון, ובאו ציון ורינה, שמחת עולם על ראשם, שמחה שמעולם, זאת שהייתה מעולם בהר סיני, היא תהיה על ראשם. ריש לקיש אומר, ככניסתנו לארץ, כן חזרתנו אליה. לא בהכרח שיהיו לנו כתרים פיזית. לא בהכרח שהתורה תישאר מעל הראש. יכול להיות שהיא תהיה בתוך הראש, בתוך הלב, בתוך הרצון. זה אתגר עצום שמתרדש עם הכניסה לארץ. זה כמו שריש לקיש עצמו אמר לו רבי יוחנן, חלך לאורייתא. קח את הכוח שלך ותכוון אותו לתורה. ואז בעצם התורה לא מתחמקת, לא מסתירה את הפוטנציאל העצום, וגם לא מתחמקת, לא מסתירה את האפשרות ליפול בו. דברי ישעיהו קשורים לאותה איכה. הנה פסקה 4. לכונה פסוק י"ח, ונבחך יאמר השם. אם יהיו חטא אחים כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדים או כתולה, כצמר יהיו. אם טובו, הושמעתם. טוב הארץ תאכל. כשמדובר על פרי, אתה יכול להגיד טובו, מלשון תיאבון. אבל פה כתוב, אם טובו, הושמעתם. כביכול מושג התיאבון מושאל על התורה. יהיה חשק לפגוש את התורה. יהיה צמאון לפגוש אותה. החיים יבקשו את מקורם האלוקי. ואם תמענו, תסרבו, תמרו, תהיו תרחנים, אז המציאות תהיה חמורה, כי פי השם דיבר. השם הוא המדבר. הוא הכתובת לאפשרות של הפער. כי הוא אומר לנו, באמת אין כפייה יותר. צריך לדעת שכשעושים משהו, נושאים בתוצאות. זה לא כפייה. זה אמירה גדולה, אלוקית. אפשר מכוחות החיים לבנות תורה גדולה. אפשר חלילה והפך מזה. תבחרו. אם תאהבו, תבחרו את הטוב. ואם תמענו, תמענו. כן, חבוד. המושג המרכזי בשאלה זה באמת דלת עמוד של הלכה. מה לעשות שלפי הגמרא, סרט ברכות בדף ח', כתוב, אמר רבי עמי, מיום שחרב את המקדש, אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת עמוד של הלכה בלבד. זה צמצום של דלת עמותיו של הקדוש ברוך הוא. מבחינתנו זה עושר גדול. יש לנו במה להתעלות. אין לנו שיעור רק התורה הזו. מבחינת ההנהגה האלוקית, דלת האמות היו צריכות להיות בכל תחומי החיים. זה המצב הבריא. מלכת שווה, כאמור במלאכים, פרק י' א', סליחה, פרק י' ב', באה לראות את חוכמת שלמה. יש עוד חכמים. בא לראות את העושר שלו, יש עוד עשירים. לראות את היקף המלוכה שלו, יש עוד מלכים. דבר אחד כתוב, כשהיא ראתה אותו, לא היה ברוח. כמו להגיד, בלשוננו, איבדה את ההכרה. מה היא ראתה? העלייה אשר יעלה בית השם. עלייה אשר יעלה בית השם, זה היה מעין שביל. סוג של גשר. בין בית המלוכה לבין בית המקדש. אין שום עם עם גשר כזה. אין שום תורה עם גשר כזה. זה הדלת עמוד של הקדוש ברוך הוא. ברוב טובו, הקדוש ברוך הוא השאיר בנו ניצנוץ של הגודל הזה. אז זה לא חידוש שאנחנו חוזרים הביתה ומעמד הסיני הופך להיות בחיים. זה המצב הנורמלי. זה המצב הבריא. יוצאים מהגלות. זה החידוש. נכון ששרדנו עם המינימום. אבל עלינו לזכור שזה מינימום. ברור שגם זה עלול להיות פער. אתה צודק שיכול להיות שאדם שטחי כמוני נתפס להבדלים החיצוניים בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. ואני עלול לחשוב שבאמת דל לדמות של הלכה נגמרו, ועכשיו התחיל משהו חדש. אני המצאתי את הסתירה הזו, את הטעות הזאת. זה לא כוונת רבי עמי. רבי עמי אומר, זה נס גדול שקדוש ברוך הוא ריכז בהציב אלך ציונים דל לדמות של הלכה בלבד. ואז החובה והאחריות על כל מי שמכיר ותאב לברר הלכה, זה לחפש איפה נמצאות דל אדמות נוספות. בית המקדש השני, אומר יש לקיש לרבה ברוך חנה, בגמרא ביומא, למה לא עליתם בזמן עזרא? אם חומה היא, נבנה עליה עתירת כסף. אם הייתם עולים כחומה בזמן בית שני, היינו בונים בית מקדש עתירת כסף. בכסף הרכב לא שולט. מקסימום לכלוך, מורידים. האם עליתם כדלת? לא כחומה? אז לא אחרי ארץ. נצור עליה לא אחרי. ארץ כמו כל עץ, הרכב שולט בו. כחומה לפי הראשונים זה 600,000. דלת זה 41,000. זה אפילו לא 10%. לא עליתם. 560 במבל ופרס. אז בית המקדש לא צריך להתרומם, ובסופו של בית מקדש שני נחרב. הציונים המציאו המצאה, צריך לעלות לארץ. רגע, איפה דל אדמות של הלכה? לא, זה לא הרי. בית שני היה נביא אמת, ירמיהו. אמר לנו, לפני החורבן, יוצאים לגלות, משך הגלות 70 שנה. תספרו. בחלוף 70 שנה, תהיה גאולה. נביא אחר, עוד לפניו, שהיום, אומר לנו, שם הגואל, כורש. לא עם מילוי עת בש. לא עם הכולל בלי הכולל. כורש, כבב ראשין. מסתיימות 70 שנה, עולה לשלטון בינלאומי, כורש. אומר, חברים יקרים, אלוקי ישראל שלח אותי, תעלו לארץ. מה תגיד? ציוני? מה תגיד? דל אדמות של הלכה? לפעמים, הצמצום זה להישען על דל אדמות של הלכה. אי אפשר שלא להביא את הדוגמה השנייה מבית שני. על מה חרב הבית? היו עוסקים בתורה? היו עוסקים במצוות? היו עוסקים בגנות חסדים? אז למה חרב? אומרת אמרה ביומה, מילה סינת חינם. כמה הלכות יש הלכות מוקצה בשבת? כמה מעריכים בשמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד בדלת? כמה הלכות? וכמה הלכות יש באיסור שנאת חינם? כלום. שום הלכה. אז אתה מתכוון להתחמק מאיסור תורה, לא תשנא את אחיך בלבבך. כי אין דלת אמות של הלכה על זה. דלת אמות של הלכה זה המינימום. זה לא המקסימום. זה מיום שחרב את המקדש. חפש איפה אפשר לקיים מצוות אהבת ישראל. מצוות ואהבת לך כמוך. תחפש, תהיה צמא לזה. ואז דלת אמות של הלכות מוקצה יעשו אותך עוד יותר אוהב ישראל. אם תפצל ביניהם, זה בחירתך. אתה המצאת את הפיצול. אולי גם משום כך מסתיימת נבואת ירמיהו של תשעה באב. בפסקה 6. כה אמר השם. אולי עוד רגע לפני כן. פסקה 6, פרק ט', הפסוקים עוסקים במי החכם ויבן הזאת, אשר דיבר פי השם אליו ויגידה. באיזה נושא? על מה אבדה הארץ? נצטה כמדבר מבלי עובר. חכמים, אומרת הגמרא בנדרים, שנמצאת פה בפסקה 9, לא פרשו. נביאים, לא פרשו. מי נתן תשובה? השם. על הזווה מתורתי שנתתי לפניהם, לא שמעו בקולי, לא הלכו מה. לכאורה זה גלוי, ברור, הזווה מתורתי. מה יש לשאול, מה יש לפרש? אומרת הגמרא בנדרים, שאין מברכים בתורה התחילה. נותן התורה אומרים הראשונים. התורה עצמה אומרים חלק מהראשונים. היא לא מרכז החיים. הדיבור על דלת אמות עוד לא הופך אותן להיות מרכזיות בחיים. אפשר לקחת אותן ל5-6 מצוות ולהרגיש טוב עם זה. ולקרוא לזה מאדרין והכל בסדר. אבל לא לברך בתורה תחילה, זה בעצם לשכוח את נותן התורה. ועוד נוסף על כך, פירושו של הרבנו, הרב ציודה, שאין מברכים בתורה תחילה, זה שבעצם לא מברכים לפי סדר הברכה. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. מכוח שיש בחירת ישראל, יש תורה. וזה עומק התוקף של התורה. אומר אור החיים הקדוש, אם אין ישראל, אין תורה. הנה הביטוי בירמיהו לפסוק כ"ב. כה אמר השם, אל יתהלל חכם מחוכמתו. אל יתהלל גיבור בגבורתו. אל יתהלל עשיר ראשו. גאווה זה אסור, זה שלילי, חד משמעית, לא נכון, לא חד משמעית, כי אם בזאת תלל המתעלל, אז זה לא חד משמעית. השכל בידו אותי. אתה חושב שבשביל להשכיל ולדעת את השם מותר לך להתגאות? אז שווה לפח מה שכתוב קודם, אל יתהלל. אין תירוץ יותר רקוב מזה שכשאתה משכיל ויודע את השם, הכל מותר לך. זה לא כוונת הנביא. לכן הוא לא עוצר פה. כי אני השם, עושה חזה משפט דקה בארץ. עכשיו אתה יודע שהשם עושה חזה משפט דקה בארץ. אז מה נוסף לך? למה מותר לך להתעלם בזה? כי באלה חפצתי נאום השם. מה זה באלה חפצתי? בחסד, משפט, צדקה בארץ. אם השם חפץ שנשמור שבת, הוא אמר לנו לשמור שבת. אם השם חפץ שנשמור לשוננו, הוא אמר לנו לשמור לשוננו. אם השם חפץ שנעשה חסד, משפט וצדקה בארץ, אז מה הוא עשה? אומר הנביא, הוא נתן לגיבור גבורה, לעשיר עושר, לחכם חוכמה. עכשיו תלוי בך. אתה מכיר בזה שהכישרון שיש לך זה מאלוקים. תשתמש בזה לטובה. תעשה עם זה משפט. תעשה עם זה מזקה. תעשה עם זה חסד. המתעלל הרביעי זה לא גאווה. זה הכרת ערך. תדע את ערכך. אין אדם שאין לו מקום. אין דבר שאין לו שעה. אין אדם מישראל בלי כישרון. קח את הכישרון שלך. ותנצל אותו לטובה. תעשה איתו חסד. תעשה איתו משפט. אם אתה קשוב למה שהשם חפץ, אז זה לא רק מה שהוא מצווה, זה גם מה שהוא נותן. נותן משימות, נותן כוחות. אתה יכול להבין אם כנה אתה מתוך כוחותיך, מה משימותיך. היום היינו בדרכנו לציר כיסופים, בואכה גוש קטיף, בואכה עזה. הייתה אמורה לתוצרת כינוס שיש בו גם זיכרון של גוש קטיף וגם רצון לחזור עם תושבים מגוש קטיף. 20-30 מטר לפני המקום הייתה הודעה, התראה של כוחות הביטחון בגלל המצב הביטחוני, מבוטל את העצרת. אין היתר לעשות אותה באזור קיבוץ כיסופים. בתוך שנייה החליטו אנשי הגוש, מעבירים את העצרת ליישוב ניצן, שם נמצאים חלק מהקורא גוש קטיף. והם קיימו את העצרת שם. דברים מרוממים. מדבר הרב יגאל קמינצקי, שהיה רב האזורי של מועצת חוף עזה, של נווה דקלים, שצריך לחדש בתוך הבירור הציבורי את הקול של האמונה, של התורה, של הצד הרוחני, לא רק הביטחוני. אנשי גוש קטיף הגיעו לגוש קטיף. הערבים הזהירו אותם. יש שם בערבית, אני לא בקיא בו, שהאזור שבו אמורים היו להתיישב אנשי גוש קטיף הוא אזור מקולל. אי אפשר לגדל שם ירקות ופירות. אנשי גוש קטיף מאמינים בקדוש ברוך הוא. על גווניהם. מישהו מהם אומר, אולי נביא אדמה יותר טובה במקומות אחרים. כי פה יש אדמת חול. מה אפשר לגדל באדמת חול? אנשי גוש קטיף, אנשי אמונה. הם זורים, שוטלים, נוטים באדמת החול. דברים נפלאים גדלו שם. הבינו את כוחותיהם. הבינו את הכישרון שנתן להם השם. וחשבו איך לעשות חסד עם עם ישראל. זה לא רק מסעיות שפרקו כל שבוע. רטונות רבים של פירות וירקות בישובי הדרום. מכוח גוש קטיף. זה להקים מערכת לראשונה בתולדות עם ישראל. של ירקות בלי תולעים. הנקראת חסלת. זה לעזור לכל המאדרין מן המאדרין לאכול בלי חשש של עבירה על יסור תורה. חסד גדול. זה המחשבה איך לפתח את הכישרון לטובת האומה, לטובת הציבור. בכל צעד ושעל זה הפרי של הענווה של אנשי גוש קטיף. באמת, עד כדי כך, שהאיחוד האירופי, במסגרת הרצון לעשות מחווה לערבים, כי יש כאלה שהם תמיד בצד הנכון של מקבלי המחוות, ויש כאלה שהם תמיד צריכים להיות נותני המחוות, קנה ממדינת ישראל, ממשלת ישראל, את כל החממות של גוש קטיף, ונתן אותן כמחווה לערבים. רוב ורוב הערבים הכירו את החממות, הם היו פועלים שם. והפכו להיות מנהלי החממות. מיום הם קיבלו מתנת חינם את החממות. אחרי שנה שולח האיחוד האירופאי צוות טלוויזיה מצרפת לצלם הגדל באדמות הנפלאות האלה של ארץ ישראל. אבל לא גדל כלום. הכל שומם. לא מובן. זאת האדמה. זה אותם פועלים שאפילו שידרגו את עצמם להיות מנהלים. מה הולך פה? ערבים ידועים במידת האמת שלהם. הם אף פעם לא ערבים דמיונות במציאות. אז שאלו אותם, האיחוד האירופאי, מה קרה? אז הם אמרו, טוב, היהודים שמו רעל לפני שהם הלכו, ואז אי אפשר לגדל פה כלום. אבל הצרפתים לא נולדו שלשום, לא הסכימו. הלכו לאיש שהוא אחראי על הצד המדעי במכון, דוקטור מוטי שמרון. אמר להם, בואו נפתח ספר בחוקותיי, ספר ויקרא, פרק הבא. בתוך פרשת הכללות כתוב, ושממו עליה אויביכם. אפשר להגיד, איכה הייתה לשממה. אפשר. אבל בתוך האיכה יש פער. המצב הנפול הוא רק כרגע זמני. מה הגודל? שמו על אויביכם. שכשפה ישבו זרים, ארץ ישראל לא תיתן פירותיה לעם אחר. וכאשר אומר הנביא יחזקאל, בפרק למדו, אומר אלוקים, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פירכם תישאו, לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. כי עכשיו עם ישראל מתקרב. אז תתחילו לתת פירותיכם. איזה מדינה מתנהלת ככה? איזה אדמה מתנהלת כך? שכשהבנים שלה לא עליה, היא שוממת. ברור שיש צער עצום מחורבן. ברור שיש כאב. אבל יש גם תקווה. יש גם הבנה שפה תצמח שפת התורה. שפה יצמח עם שעושה חסד, צדקה ומשפט בארץ. לפעמים מרוב חסדים הוא עלול להתבלבל. לפעמים קצת קשה לו להילחם מול ילדים. לפעמים הוא שוכח מה תפקידו. לאט לאט נבנית ההבנה, לאט לאט נבנית הזהות, לאט לאט מתברר הבירור המוסרי. אומר הנביא ירמיהו, קחו את שלושת כיווני הכישרונות, תשתמשו בהם לטובה, תנצחו את ההפרדה המלאכותית בין חיים לבין תורה. זה לא פחות לימוד תורה, זה יותר לימוד תורה. הוא צריך להחיות את כל ענפי החיים. וזה כוח עצום של חידוש הופעת התורה בדורנו. לחידוש הזה אנחנו מייחלים, בשיא שלו נמצא בית המקדש. תל פיות. תל, אומרת הגמרא, מסרת ברכות, שכל פיות פונות אליו. אומר המשך חוכמה, שלא נטעה. זה לא בגלל שכשיש השראת שכינה, כל הפיות פונות אל המקום הזה. אלא בגלל שכל הפיות פונות למקום אחד, לכן יש שם השראת שכינה. זה הבירור הגדול. אין יותר רחבות מדלת אמות של תורה כזאת, של עם כזה, של ארץ כזאת, של מדינה כזאת, של גאולה כזאת. בעזרת השם, פגש כולנו. כן. כן. נו, איזה כישרון ששם חנן אותך, יכול להיות שלושה, עשרה יכול להיות אחד. איתו תעבוד את השם. איתו תעשה חסן. איתו תעשה טוב. איתו תיישב את הארץ. איתו תוסיף לגאולת ישראל. כל אחד לפי עניינו. הנביא מסכם מעין שיטה של חיים. אבל איך אדם מיישם את השיטה? כל אחד עם כישרון אותה. כן. זה בדיוק ההבדל. כי הראשון והשני והשלישי מתגאה במה שהוא. עושרו, בורתו. והרביעי הוא לא מתגאה. הוא רק שם לב מה שנתן לו. ומשתמש בזה. אנחנו רואים כל שבת. אילו פינו מלא שירה קיים. שוננו מה רינה, שבח. אין אנחנו מספיקים להודות. ברור? ברור. על כן, איברים שפילגת בנו, מרוח ונשמה שנתת באבנו, הם יודו ויברכו. מה אמרת לפני רגע? אילו פינו, מלא שירה קיים. אין אנחנו. מה אתה אומר עכשיו? על כן נודה. אתה עושה צחוק? תוך כדי התפילה. תשובה פשוטה. אילו פינו, מלא שירה קיים. אם זה הפה שלנו, מה הוא שווה? אם זה הלשון שלנו, מה היא שווה? אבל איברים שאתה פילקת, אתה נתת בנו, ברור שהם יכולים לשבר. זה לא שייך בכלל לגאווה. ובעברית מקראית, אומר הנציב, ממשיך בזה את הרמב״ם, יש המון מקרים, לפעמים אותו פסוק, מתפרשים פירושים שונים לאותה מילה. לכן לא צריך להתרגש מזה, שכתוב, כי אם בזאת יתעלל המתעלל. זה עדיין הבדל יסודי. מי נתן לך את הכוח לעשות חיים? זה הופעות שונות של טוב שאפשר לעשות. יש אפשרות בגופו, יש אפשרות בממנו, יש אפשרות של שיתוף האדם בעבודה, יש אפשרות של הלוואה בלי ריבית, צורות שונות, אז הפסוק רוצה לחסות את כל הצורות, כדי שעם כל כישרון שהשם נתן לנו, נוכל במשהו לעזור. זה שאלה של התבוננות, שאלה של אכפתיות, של רצון חזק. ושוב, הכל בבחירה. אתה יכול לעלות עד השמיים, כוכבי השמיים, ואני יכול לרדת עד עפר. הכל פתוח. כי מה שאמר לנו משה רבנו, באר משה את התורה הזאת, שנגמרה טענת הכפייה, זה לא אומר שעכשיו כפויים לעשות טוב. אפשר לעשות טוב מרצון. לא רוצים, אז תוצאות הבחירה ידברו בעד עצמה. אפשר להתפלל לקדוש ברוך הוא, שמתוך אהבת חינם, מתוך חסד, צדקה ומשפט, מתוך ענווה, מתוך גבורה, ייתן לנו הכוח עם כל בית ישראל, לתקן כל מה שצריך, לטהר כל מה שצריך, מתוך עין טובה, מתוך הרבה לימוד זכות על כנסת ישראל, מתוך כך לבנות מתוך הגאולה, מתוך צמיחת הגאולה, לבנות בית המקדש במהרה בימינו. אמן. מי שאומר אותו ככה יותר גדול מהאומר את התפילה. השכם. זה היה נכון להרים את זה להנחתה שלכם. אז אתם זיקיתם את עם ישראל. מי יודע מה זה עושה בשמיים. האמן הזה שמבטא רצון, מבטא שותפות, מבטא אכפתיות. והרי נזכור, גם בתוך העליות והירידות של השנה, עיקר רצוננו זה לפגוש תורה. כפי שזיכר אותנו הקדוש ברוך הוא היום, להתחיל מחומש. ויש גם דפים, ויש פה ושם קטעי קישור, זה זניח לחלוטין. המקור האלוקי הנמצא בתוכנו, והמאיר את עינינו, הנותן לנו תורה נצחית. הוא המחיה בנו את היכולת להיות דבקים בו, דבקים בתורתו, דבקים בעמו, דבקים בנחלתו. כך היה אומר, שמעתי מרב שמחה קוק, יאריך השם ימיו, בבריאות ובנחת, רבה של רחובות, רבה של חורבת רבי יהודה החסיד, אומר בשם הרבי מאוז'רו, בניסוח של שני וחמישי, יש נוהגים להגיד, ירצון בפני אבינו שבשמיים, שכונן את בית חיינו, שיבשר לנו בשורות טובות, שקיים בנו חכמי ישראל. הבית האחרון מתחיל במילים, אחינו כל בית ישראל. ובעצם לא מתחיל במילים, ירצון בפני אבינו שבשמיים. אומר הרבי מאוז'רו, להגיד, אחינו כל בית ישראל, זה להגיד, אבינו שבשמיים. עכשיו נראה אתכם אומרים אמן, בצורה הבאה. אני לא יודע אם זה מוגזם לבקש, אבל יכול להיות שאפשר. זה לא, אין כלי נגינה פה. אבל יש שיר, שיר תפילה, של אחינו כל בית ישראל. שאפשר לכוון עליו היום כוונות בלי סוף. מי זה אחינו כל בית ישראל? הנתונים בצרה ושביה. זה חלק מיושבי הדרום? או זה חלק מיושבי גוש דן? מי נתון יותר בצרה? זה החולים? או הבריאים? העניים? או העשירים? מי נתון יותר בצרה? החקלאים או אנשי ההייטק. אז בואו נסכם. אין יותר מה. מתכוונים על כולם. אומרים לקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים. ראה נא את אחינו כל בית ישראל. ראה את העיכובים ואסר אותם. המקום ירחם עליהם. תוציא אותם מאפלה לאורה, שיעבוד לגאולה. האשת. אנחנו עם המילה עכשיו לא כל כך, זה לא המילה בלעדית, אבל האשתה הולך על בקשתנו. מבחינתנו אלוקים, אנחנו רוצים את זה עכשיו. מתי תפקוד את ישראל לטובה? אם היינו עיתונאים או פוליטיקאים או נביאים, היינו יודעים. כיוון שזה לא הכישרונות שלנו, אז אנחנו משאירים את זה פתוח. הקדוש ברוך הוא לך. אז אולי אפשר לסיים בשיר הזה, אחינו כל בית ישראל. עוד שתי דקות זה לוקח, זה לא נורא. כל בית ישראל. אני טוב מצב. מצב השם העומדים מיה ומיה ומשה. שאנחנו לא רוצים להעיר ישנים משנתם בטרם זמנם, אז השיר הזה זה כמו האמן שלכם קודם, בתמצית מבטא הרבה הרבה תפילות של רבים מישראל שמקבלים חיזוק מהתפילה הזאת, מהאכפתיות הזאת, והשם מקשיב לשירה הזאת, לתפילה הזאת, ויעזור בידינו להשלים מתוך רצונו ותורתו את כל צמיחת הגאולה במהרה בימינו.
אמן.
שבת שלום.
שבת.
בשורות טובות. כל טוב. רבי חנניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, ברכות ישראל, לפיכך.